שלום לכולם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשיחת הוועידה שלנו. הבוקר פרסמנו את דוחות החברה על הרבעון השלישי לשנת 2020. נתחיל במצגת, רביב וקובי יציגו את המצגת. מי שרוצה, אחר כך נפתח את הקווים לשאלות. מי שרוצה לשאול שאלה יכול להרים יד, אנחנו נפתח את המיקרופון. אפשר גם לשלוח לי שאלות בצ'אט. רביב, בבקשה.
טוב, שלום, צהריים טובים לכולם. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו לשיחת הוועידה הרבעון השלישי. לצערנו, עוד פעם בזום, כבר מתגעגעים לימים שהייתם פה איתנו בחדר ישיבות. אז קודם כל, אנחנו למעשה רבעון שלישי רצוף תחת השפעת הקורונה. אליה נכנסנו במחירי קומודיטי מאוד מאוד נמוכים. אנחנו הפעם יכולים להגיד ש... לפחות מבחינת מחירי האשלג היינו בתחתית, הגענו למחיר הנמוך ביותר הממוצע שראינו השנה. בפוספט זה כבר לא ככה, סיפרנו לכם ברבעון הקודם שהתחילו סימני התאוששות, ובאמת בפוספט כרגע המגמה היא של עליית מחירים, או יותר נכון, הייתה עלייה די משמעותית של המחירים, עכשיו יש איזושהי התייצבות מסוימת. תזרים המזומנים שלנו ממשיך להיות חזק, אנחנו מנהלים את החברה דרך המזומנים ואנחנו רואים המשך שיפור מהחודשים הקודמים. כל החטיבות שמרו על רווחיות, גם אלה שהיה להם יותר קשה. יש לנו תוצאות מאוד טובות של הייצור בים המלח. שנה שעברה, אם אתם זוכרים, ברבעון הרביעי הקרבנו כדי שנוכל להיות עם עתיד של ייצור יותר גבוה בים המלח. ואנחנו שמחים שזה מוכיח את עצמו כבר בשנה הראשונה. אנחנו כרגע, מה שנקרא, on track לשיא שנתי. אני מקווה שלא יהיה לנו איזושהי הפתעות, אבל צריכה להיות הפתעה מאוד גדולה כדי שלא יהיה שיא שנתי. אנחנו עם תוצאות מאוד טובות גם של הפוספט ספשלטיז, של המוצרים המיוחדים של הפוספט, וגם תוצאות שיא, תוצאות מצוינות של הג'וינט ונצ'ר שלנו בסין. ג'וינט ונצ'ר שנקרא YPH. אנחנו ממשיכים עם היוזמות האסטרטגיות שלנו גם מבחינת קיצוץ עלויות איפה שניתן, וגם כפי שאתם יודעים וכפי שפרסמנו, אז אנחנו עומדים להשלים רכישה בברזיל של חברה מצוינת בתחום של הדשנים המיוחדים. זאת לא העסקה היחידה שאנחנו מסתכלים עליה בברזיל. ברזיל השוק הגדול ביותר לדשנים בכלל ולדשנים מיוחדים. אנחנו מאוד מאמינים בצורך שלנו להיות מובילים שם כדי להיות מובילים עולמיים. אנחנו כרגיל משלמים דיבידנד לפי המדיניות, 50% מהרווח הנקי המתואם. השקף הבא מציג בעצם את התוצאות ברבעונים האחרונים, ובעצם מה שרצינו להמחיש, שקצת קשה להמחיש שמראים רק שני רבעונים, זה שבעצם בשלושה רבעונים האחרונים אנחנו די בפלטו חדש, ירדנו משיעורי EBITDA של 23-24% ל-19-20%. התמונה כאן נראית לא שלושה רבעונים אלא ארבעה רבעונים, אבל להזכירכם, הרבעון הרביעי של שנה שעברה ממש איננו רבעון מייצג, זה רבעון שבו אנחנו עשינו את הפסקת הייצור בסדום לשלושה שבועות, יש איזו השפעה משמעותית על התוצאות שלנו. אז אפשר להגיד שבעצם שלושת הרבעונים האחרונים מייצגים איזושהי רמה די יציבה של פעילות ומצב די קבוע בשווקים שלנו, שאנחנו כמובן נדבר עליהם. אפשר לראות יציבות יחסית ברווח הנקי, ואפשר לראות יציבות יחסית בתזרים התפעולי, אם כי התזרים התפעולי כרגע נמצא במגמת עלייה, וגם התזרים החופשי נמצא במגמת עלייה. בואו נסתכל קצת על העסקים הספציפיים, על החטיבות. חטיבת ה-IP שלנו, חטיבה התעשייתית, שמבוססת על מחירות ברום, מה שאפשר לראות בתוצאות. אפשר לראות שכל ההבדל בין שנה שעברה לשנה הזאת ב-EBITDA הוא הבדל של כמויות. יש, כפי שסיפרנו לכם כבר בעבר, יש ירידה משמעותית של ביקושים בתחום של תמיסות צלולות לחיפושי נפט וגז. יש גם ירידה בתחום של מעכבי בעירה, מוצרים שמעכבי בעירה. מצד שני, אם תסתכלו על המחירים, אז באופן מפתיע המחירים עלו. אז תשאלו איך זה קורה. זה קורה מכיוון שאנחנו מקיימים מדיניות של value over volume, זאת אומרת אנחנו לא רוצים למכור בכל מחיר, אנחנו לא זקוקים לעוד כמה מיליוני דולר של רווחיות ברבעון הזה, אנחנו זקוקים להרבה מיליוני דולרים של רווחיות בטווח הארוך. למזלנו גם קרה משהו בסוף הרבעון וקיבלנו רוח גבית ממיסוי חדש בסין, כאילו מס של 8% על הפקת ברום בסין, זה מעין שישינסקי מקומי כזה, וזה נתן עוד בוסט למומנטום של עליית מחירים. למעשה, השוק לא ראה, חוץ מאשר מיד אחרי תחילת הקורונה, השוק לא ראה עוד הפצה. כמובן שמי שיש לו את הקפסיטי העודף זה אנחנו, וכתוצאה מזה אנחנו מגיעים למצב שהוא יותר טוב לנו, שהמחירים הם גבוהים, עד כדי כך שבחלק מהמקרים אנחנו כבר רואים שיצרנים של תרכובות בסין, כבר לא כדאי להם לייצר תרכובות, כי הברום יותר מדי יקר להם. אז זה משהו שתומך בפעילות שלנו, וגם בהרחבות שעשינו, עשינו הרחבות להגדיל את כושר הייצור שלנו לשנה הבאה, בתחומים מסוימים, בעיקר במעכב בעירה TBBA, וזה תומך בהתפתחות שלנו לאורך זמן. החדשה הלא טובה כשמסתכלים קדימה, זה שאפשר לצפות לזה שבתמיסות הצלולות תמשיך חולשה מסוימת. כשאני אומר חולשה מסוימת, אז צריך להבין שאנחנו שנה שעברה, שהייתה שנת C בתחום הזה, מכרנו 35 מיליון דולר בערך ברבעון, ועכשיו אנחנו מוכרים סדר גודל של חצי מזה, ואי אפשר כרגע לצפות לאיזה שינוי מאוד מאוד גדול בחודשים הקרובים, אם כי יש איזה פתח מסוים לשיפור אצלנו, בגלל ההסכמי שלום החדשים, זה נתן לנו פתח למחירה ישירה למדינות המפרץ, וזה נותן לנו איזשהו פתח מסוים. לעומת זאת, במעכבי בעירה הייתה ירידה מאוד משמעותית בביקושים, ואנחנו רואים בעיקר לקראת סוף הרבעון השלישי, אנחנו רואים חזרה, בעיקר בתחומים של בנייה. מסתבר שדווקא בתקופת הקורונה יש איזו עלייה מטורפת בכמות השיפוצים שאנשים עושים, וזה תומך בפעילות שלנו. בנוסף לזה גם מגזר האלקטרוניקה חזר לפעילות יחסית מוגברת, ואנחנו רואים בחזרה את הביקושים. ולכן בסך הכל המצב בברום הוא מצב משתפר. כפי שאמרתי, אין לנו עניין למכור בכל מחיר, יש לנו עניין לשמור על המחירים ולשמור על השוק הזה שבו אנחנו מובילים, ואנחנו צריכים להתנהג פה עם משמעת, לראות לא רק את הטווח הקצר, אלא לראות את הטווח הארוך שלנו. במעכבי בעירה, שכחתי להגיד שבמעכבי בעירה על בסיס זרחן, בגלל סגירת מפעלים בסין, מפעלים שקרובים לאזורי אוכלוסייה, נהננו מביקוש דווקא גבוה יותר משנה שעברה, וזה ממשיך וצפוי להמשיך גם בתקופות הבאות, וזה בהחלט טוב לפעילות שלנו. באשלג, כפי שאפשר לראות גם בברידג' הזה, אז למעשה כל ההבדל באבידה משנה שעברה לשנה הזאת, קורים הרבה דברים באמצע, אבל ההבדל הגדול זה הירידה במחירים. בסך הכל אנחנו מוכרים במחיר נמוך יותר בממוצע ב-23% מאשר שנה שעברה. אני יכול לשתף אתכם ככה בסודות מהחדר, שבתחילת שנה כשעשינו תרחישים, אז עשינו תרחישים למחיר האשלג, והגענו פחות או יותר ברבעון הזה למחיר ממוצע שהוא בערך דולר אחד מעל מה שקראנו לו תרחיש האימים. זאת אומרת, זה התרחיש פחות או יותר הכי גרוע שיכולנו לצפות לו. ובאמת נערכנו לתרחיש האימים, בין היתר על ידי זה שיהיה לנו אפשרות למכור קצת יותר השנה, מה שאתם רואים פה פער חיובי בכמויות. וגם נערכנו מבחינת ההוצאות, כדי שנוכל לספוג את את ההוצאות המשתנות לפחות, כי כמובן בהוצאות הקבועות אנחנו לא יכולים לעשות הרבה, בטח לא בטווח הקצר. בסך הכל, דברים נוספים שהיו משמעותיים בחטיבה הזאת, יש לנו פעילות, היא לא נורא גדולה, של מגנזיום, שהיא כמעט נעצרה לחלוטין בגלל הקורונה. דהיינו, שוק הרכב כמעט ולא צורך מגנזיום בשווקים שבהם אנחנו מקבלים פרמיה, שזה בעיקר בארצות הברית. השוק הזה מתחיל לחזור עכשיו, אבל הוא בהחלט, זה בהחלט העיב לנו על הרבעון השני והשלישי במגנזיום, כולל שזה גרם לנו לייצר הרבה למלאי, וכמובן השינוי בשוק זה דבר שאנחנו מחכים לו. דבר נוסף שהיה מאוד משמעותי זה ההחלטה לסגור את המכרה שווילה פרונס בספרד. יש לנו שם שני מכרות שאנחנו עושים קונסולידציה שלהם. בגלל איחורים בפרויקט הכי גדול שלנו שם, אנחנו קוראים לו פרויקט הרמפה, שאמור להסתיים בחודשים הקרובים, נכון להיום בפברואר, כלומר עוד 3 חודשים. החלטנו לאור הקורונה שגרם לנו שלא מרצוננו לסגור את המכרה, הגענו למסקנה שמספיק שנצטרך לסגור את המכרה אפילו לשבוע עוד פעם אחת, וזה לא שווה את ההוצאה להחזיק את המכרה פתוח עד שנה הבאה, ולכן קיבלנו החלטה להקדים את סגירת המכרה, החלטה שהייתה כרוכה בהוצאה נוספת של כמה מיליוני דולרים, שחלק זה לא רק הקדמה, חלק זה פשוט הוצאה מיותרת, אבל עוד פעם, כתוצאה מזה שחווינו השבתה כתוצאה מהקורונה בסוף מרץ ותחילת אפריל, השבתה מאוד מאוד יקרה, ולא רצינו לחזור על זה, העדפנו את התרחיש של הוודאות. פרויקט הרמפה במצב מצוין כרגע, ואנחנו רואים את הקונסולידציה הזאת קורית. יש לנו עוד כמה חודשים של חבלי מעבר, אבל אנחנו בדרך להפוך אתר שהמשקולת על החטיבה ומשקולת על החברה לאתר שהוא רווחי, וזה חשוב שנעשה את זה בצורה מהירה והחלטית וטובה. בסך הכל כשמסתכלים על הרבעון הרביעי, אז אני שמח לבשר שבאשלג יש תנועה טובה כרגע מבחינת המחירים. בחודשים האחרונים ברזיל היא זאת שבה ראינו התאוששות מחירים. בברזיל המחירים עלו מסדר גודל של 210 דולר לטון לסדר גודל של 245 דולר לטון. זה לא היה מספיק, ברזיל זה לא מספיק, היינו צריכים שזה יתעורר גם במקומות אחרים בעולם. לאחרונה, בגלל עונה מאוד חזקה בארצות הברית, ואולי גם משמעת של הקנדים, התוצאה היא שיש עליית מחירים מהירה מאוד, חדה מאוד בארצות הברית, ברמה של סדר גודל של מעל 10% רק בשבועיים האחרונים. אנחנו מכרנו כ-100,000 טון להספקה מיידית לארצות הברית במחירים של בין 230 ל-235. זה לקוחות שלפני 3 חודשים רצו להזמין סחורה בפחות מ-200 דולר. כמובן שלא סיפקנו, אבל היה מי שסיפק, ולכן זו חדשה מאוד טובה, בעיקר לקראת המסע ומתן עם הסינים שצפוי בתחילת שנה הבאה. זהו לגבי האשלג. סך הכל אנחנו צופים איזשהו שיפור בהמשך, גם בגלל תמהיל המחירות. הרבעון הזה היה מובל על ידי מחירות מאוד גבוהות לסין והודו, שאומנם הודו המחירות הן במיוחד רווחיות לנו, אבל המחירים השנה נמוכים, בסין המחיר נמוך במיוחד, ולכן מבחינת התמהיל קיבלנו תוצאה יחסית נמוכה במחיר המשוקלל. אנחנו צופים למחיר משוקלל יותר גבוה ברבעון הבא, ולכן צופים לשיפור באשלג. בפוספט, כפי שציינתי בפתיחה, סך הכל כמה דברים טובים קרו לנו. גם הספשלטיז, ששם אנחנו מגדילים את אחוז המחירות שנובע מספשלטיז לעומת הקומודיטיז, הגענו לשיא של רווח תפעולי, כ-33 מיליון דולר רווח תפעולי לספשלטיז, כאשר גם ההפסד של הקומודיטיז, שהיה מאוד גבוה לנוכח המחירים הנמוכים, ירד ב-16 מיליון דולר. אתם רואים כאן בברידג' גם שההשפעה השלילית לעומת שנה שעברה זה המחירים, אבל אפשר לראות שבמחירי הגופרית, בעיקר, זה לא רק גופרית, אבל במחירי הגופרית הרווחנו חלק משמעותי מירידת המחיר בחזרה, 16 מתוך 30. יש לנו גם איזה אפיק חדש של רכש גופרית עכשיו שנפתח מהאמירויות. רכשנו מהחברה הלאומית של קטר גופרית במחיר קצת יותר נמוך מה שאנחנו בדרך כלל רוכשים, סחורה מעולה דרך אגב, וזה גם חוסך לנו בהוצאות הובלה בגלל הקרבה בנמלים, זה חשוב. אז סך הכל גם בקומודיטי יש שיפור. אני יכול אפילו לספר שבספטמבר זה החודש הראשון השנה שבו לא הפסדנו מקומודיטי. זאת אומרת, הרווחנו מקומודיטי, אבל רווח סמלי, אז אני לא מציין אותו. זו חדשה מאוד מאוד טובה, כי זה מה שמחזיק את חטיבת הפוספט לאחור. כפי שאמרתי, תוצאות מצוינות מסין. אם סין לפני שנה וחצי הייתה משקולת גדולה, שדרשה גם השקעת מזומנים, היום זה עסק רווחי מאוד, עובר גם הוא לאט לאט לספשלטיז, דרך המפעל החדש שבנינו ובכלל, ולא רק שלא לוקח מאיתנו כסף, אלא אפילו מחזיר הלוואות בעלים. זה סימן מאוד מאוד טוב. אין איזה בשורות מיוחדות לרבעון האחרון, כי הרבעון האחרון הוא בדרך כלל עונתית יותר נמוך, אבל למרות שהוא עונתית יותר נמוך, אז באופן יחסי, התוצאות צפויות להמשיך להשתפר, עוד פעם בגלל השיפור במחירים, בגלל התוצאות הטובות של סין, ובגלל התוצאות הטובות במיוחד של הספשלטיז. סך הכל כל המגמות הן חיוביות. הנושא העיקרי שמעיב זה הקומודיטיז, ובקומודיטיז הנושא העיקרי שמעיב זה רותם, וכל מיני עניינים שקשורים ברותם העתידית, שתלויה בשדה בריר, אז בעניין הזה גם כן יש כל מיני התפתחויות חיוביות, אני לא רוצה עכשיו לדבר על זה יותר מדי, אבל בסך הכל כל מיני דברים שאנחנו רצינו שיסתדרו מבחינת רגולציה, מבחינת דרישות סביבתיות, מבחינת בגט שמתנהל בקשר לבריר, זיכיונות עתידיים, כל מיני דברים שאנחנו מטפלים בהם כרגע נמצאים בווקטור חיובי. עוד אין נפט, יש רק סימני נפט, אבל אני מקווה שבקרוב נוכל לבשר על דברים טובים בעולם הקומודיטי. כמובן שמה שאתם כבר יודעים, כי דיווחנו ברבעון הקודם, זה שאנחנו שם באיזושהי תוכנית התייעלות די משמעותית, והיא מתקדמת בסך הכל לפי התוכניות. זה גם כן מאוד חשוב, כי זה גם עוזר לנו לשפר את התוצאות. מבחינת הדשנים המיוחדים, אז כפי שאתם רואים, אומנם גם פה יש כביכול השפעה שלילית של מחירים, אבל זה לא בדיוק השפעה שלילית של מחירים, זה קצת יותר נובע משינוי מדיניות שלנו של מכירת מוצרים צד ג', אנחנו מוכרים פחות מוצרים צדי ג', שלפעמים גם מוצרים יותר יקרים, אבל שמשאירים לנו פחות מרווח. סך הכל, כל הדברים פה הם פועלים בכיוון חיובי, גידול במחירות של 8%, שנה מול שנה, למרות שוויתרנו על מחירות צעד ג', כלומר, זה יותר מזה באופן ריאלי. עלייה יפה באבידה, זה עדיין לא נורא נורא משמעותי בתוצאה הכוללת שלנו, אבל זה הולך ונהיה יותר משמעותי. זה גם רבעון שעונתית הוא אמור להיות מאוד מאוד נמוך ולפעמים השלילי. אז סך הכל יש פה תרומה חיובית, והתזרים של החטיבה משתפר בהתמדה. 38 מיליון דולר תפעולי ברבעון הזה, שזה 60% שיפור לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בסך הכל אנחנו במומנטום חיובי, וגם כפי שאתם יודעים אנחנו רוצים להפוך את החטיבה הזאת להיות גם כן מובילה עולמית, כמו אחיותיה פוספט ספשלטיז וחטיבת ה-IP, או יותר נכון פעילות הברום של חטיבת ה-IP, ולכן אנחנו גם עשינו את העסקה של פרטילאקווה, שסך הכל אתם כבר שמעתם על זה, אבל חשוב להבין שבתוך שוק הספשלטיז 70% מהצמיחה מגיע מברזיל וסין. ובין ברזיל לסין, המקום שבו אפשר לעשות מהלכים יותר מהירים באופן לא אורגני, זה כמובן בברזיל. בברזיל גם מאוד חשוב הנוכחות המקומית, מכיוון שהפעילות בתחום הספשלטיז נעשית בריאל ספרדי. לייבא במטבע שהוא לא ריאל ברזילאי, כשיש וולטיליות מאוד גדולה של המטבע ואינפלציה מקומית, זה כמעט התאבדות. לכן צריך שבסיס העלויות, שהייצור והעובדים יהיו מקומיים. בתוך הסגמנט הזה של דשנים מיוחדים, התחומים שמתפתחים זה תחומי הביוסטימולנטים, מיקרונוטריאנטים ודשנים אורגניים. בין שלושת אלה אנחנו בפוזיציה מאוד מאוד טובה בתחום האורגני, בין היתר בגלל הפוליסולפט שהוא דשן אורגני ייחודי שאנחנו מחדירים עכשיו בעולם. בביוסטימולנטים יש לנו פעילות יחסית קטנה שהבסיס שלה הוא באנגליה, אבל אין לנו שום דבר שאנחנו יכולים להגיע איתו לברזיל, והחברה הזאת פרטילאקו היא חברה בתחום הביוסטימולנטים עם יכולות מחקר ופיתוח באמת מופלאות, עם צוות ניהולי שאנחנו יכולים לבנות עליו גם להתפתחות. אנחנו מקבלים דריסת רגל, כניסה ללקוחות, אפילו כניסה לעולם דאטה שהוא חדש לנו וחשוב לנו לפעילות הדיגיטלית שלנו. אנחנו מקבלים פלטפורמת מחירות עם קרוב ל-200 אנשי מחירות וסדר גודל של יותר מ-500 לקוחות בכל סוגי הגידולים הברזילאים, בעבודה משותפת עם מפיצים ברזילאים, ואנחנו בטוחים שהפלטפורמה הזאת היא פלטפורמה מתאימה גם להביא את האורגני שלנו, את הפוליסולפט לברזיל, וגם להביא את הדשנים בהשהיה שלנו, מה שנקרא CRF, עם Controlled Release Fertilizer, שזה תחום שאנחנו בעצם מובילים עולמיים בו, אבל לא יכולים למכור היום בברזיל, מהטעם שזה נמכר בברזיל במטבע מקומי, הייצור הכי קרוב שלנו בארצות הברית, כשמייבאים בדולרים ומוכרים בריאל, עד היום היה לנו רק צרות מזה, ולכן אנחנו מתכוונים באחד האתרים של פרטילאקווה להקים ייצור מקומי של CRF'ים, ואנחנו חושבים שיש לזה המון פוטנציאל בשוק הזה, שהוא כאמור השוק הכי גדול ומשמעותי בעולם, ויותר חשוב מזה השוק הכי צומח בעולם לתחום הזה שבו אנחנו רוצים להיות מובילים. כדי להיות מובילים עולמיים, אנחנו צריכים להיות מובילים עולמיים בברזיל. אז ככה לסיכום הרבעון, סך הכל מה שלמדנו על עצמנו השנה זה שגם בתנאים קיצוניים שהם יחסית מאוד קשים, גם מבחינת מחירי מחירי הקומודיטיז, וכמובן עם כל המגבלות של הקורונה, שתזכרו, היו לנו גם השבתות של אתרים בספרד וחצי השבתה באנגליה. דרך אגב, גם היום באנגליה אנחנו ממש על גבול הסכנה של הגבלת ייצור שם. יש לנו מתוך 500 ומשהו עובדים, יש לנו מעל 80 מבודדים באנגליה, שתבינו. אז למרות האתגרים של הקורונה, אנחנו בסך הכל מצליחים להיות רווחים בכל החטיבות שלנו, לייצר תזרים מזומנים מאוד מאוד חיובי. אגב, חשוב גם להבין מהנושא של הדשנים, ואני הזכרתי את זה פעם קודמת, לא הזכרתי את זה הפעם. בסך הכל בחקלאות ובמזון יש תנאי שוק מעולים. יש ביקושים חזקים. אחת הסיבות אבל שבדשנים זה לא יתרגם לכדי עליות מחירים, זה בין היתר בגלל דברים אחרים שקשורים בקורונה, כי הקורונה למשל מחזיקה את מחירי הנפט נמוכים, וזה כתוצאה מירידה בתנועה אווירית, בתנועת מכוניות, כלומר פחות צריכה של נפט, וזה משליך למשל על מחירי האתנול, ודרך זה על מחירי התירס, ודרך זה על מלאי התירס, וזה משפיע על הדשנים ועל האפורדביליט, על היכולת, על כוח הקנייה של החקלאים, וככה גם על הדשנים. אבל בסך הכל גם זה התייצב, דווקא בגלל פעילות מעניינת של ממשלת ארצות הברית שלא קשורה לכלום, ולכן כרגע אין מה שיעצור את החוזק של ענף החקלאות. זה לא אומר שמחר בבוקר הולכים להיות עליות מחירים מטורפות, אבל זה אומר שכפי שהדינמיקה של השוק הייתה בעבר, שהשניים שלושה יצרנים הגדולים של האשלג מכתיבים בעצם את הדינמיקה של השוק, וזה בעצם נפרץ על ידי שרשרת אירועים שכוללת בהתחלה שתי עונות רצופות חלשות מאוד בארצות הברית, שפעת חזירים בסין, ואחר כך קורונה. אז כרגע אין שום דבר חיצוני חדש שמשפיע לרעה, ולכן הדינמיקה יכולה לחזור לדינמיקה שהייתה בעבר. אז זה ככה תמונה כללית שאולי הייתי צריך כבר להזכיר קודם. בכל מקרה, אנחנו גם במצב שוק קיצוני, אנחנו מייצרים תזרים חזק, אנחנו מייצרים ייצור C בים המלח, שזה הבסיס לרווחיות שלנו. אנחנו עם C'ים בתוצאות של ספשייליטי של הפוספט, וגם C בסין, בג'וינט ונצ'ר שלנו. אנחנו ממשיכים להשתפר ב-IAS, בדשנים המיוחדים. עשינו את הרכישה של פרטילקווה, כפי שאנחנו ממשיכים עם הפעילות שלנו לטפח את מנועי הצמיחה החדשים שלנו. אנחנו מקדמים גם את הפרוטינים האלטרנטיביים, וגם את האפליקציות החדשות בברום, וגם את יישומי הדיגיטל שלנו, ובסך הכל אנחנו מתקדמים בהתאם לתוכניות העבודה שלנו, ואף יותר מזה. אולי בפוליסולפט אנחנו קצת מאחורי תוכניות העבודה שלנו, גם בגלל שהיה לנו הפסקת ייצור, אבל יותר חשוב בגלל שביזנס דיבלופמנט של מוצרים חדשים, כשקשה להיפגש עם הלקוחות הפוטנציאליים החדשים, זה משהו שהולך יותר לאט, אבל עדיין הגדלנו ב-49% את המחירות, אז זה עדיין בסדר, זה לא 60% שרצינו, אבל זה עדיין גידול יפה. ומבחינת תנאי השוק, אז כפי שאמרתי, יש כרגע התאוששות שיפור בתחום של מעקבי הבערה, שהתחיל בספטמבר וממשיך אפילו יותר מזה באוקטובר. המחירים בפוספט עלו, חלק מזה עוד לא מתבטא ברבעון השלישי, וגם מחירי האשלג ממש בתקופה האחרונה, רואים את הסימן של העלייה בארצות הברית, ומכיוון שאנחנו בעצמנו מכרנו בארצות הברית במחירים הרבה יותר גבוהים, אז אנחנו יכולים לאשר את זה. אז זה נראה, זה עושה תחושה שאנחנו לקראת תקופה יותר טובה. כמובן שאנחנו נחכה לראות מה קורה עם החוזים בסין והודו, שהם מאוד משמעותיים לשוק. לגבי החוזק של שוק החקלאות והחוזק של שוק המזון, אז כפי שאמרתי, בשני המקומות האלה אין ירידה עקב הקורונה, אולי אפילו ההפך, ולכן בעניין הזה אנחנו מרגישים שאנחנו על קרקע מוצקה. וכאן אני אעביר את הדברים לקובי, וכמובן ניפגש בהמשך לשאלות. תודה להאזנה.
אביב, תודה. אני אנסה לעבור על זה מהר כדי להשאיר לנו מספיק זמן לשאלות. אתם רואים בעצם פה בשקף את המספרים המוחלטים, ורביב הציג את השקף שמראה כבר 4 רבעונים אחורה, אז הרבעון השלישי של 2019 הוא בסך הכל היה הרבעון האחרון, עדיין עם מחירי קומודיטיז שהם היו בחלק העליון של איזשהו סייקל, ואז נכנסנו לתוך הסייקל הנוכחי, וכמובן עוד היה פרי קורונה, אז בסך הכל זאת ההשוואה של שנה מול שנה, כשמשווים לרבעון הקודם, כמו שרביב הציג קודם בשקף שלו, אנחנו רואים בסך הכל רבעון יחסית דומה, עם המשך שיפור בהפקת תזרים המזומנים שלנו ובפרי קשלו. קצת על מה לתת לכם קצת דאטה על המספרים ועל המגמות שרביב הסביר קודם. נתנו פה בעצם את שלושת שרשראות הערך וניסינו לבחור מתוך כלל הנתונים מספר אינדיקטורים חיצוניים, ככה מטבלאות שאפשר להשיג אותם ממקורות חיצוניים, ולבדוק, להראות לכם איך זה נראה. אז בסך הכל בתחום של האשלג אתם רואים את פה עם ה-CFR של ברזיל, רואים את ההתאוששות הזאת שכבר רואים אותה. חומצה ירוקה בהודו, זה לא שאנחנו מוכרים הרבה חומצה ירוקה בהודו, אבל זה בסך הכל איזשהו אינדיקטור טוב, כי הודו יחסית צרכן גבוה של חומצה ירוקה, ולכן המגמות, כדי לנסות להבין את המגמות היום בתחום הפוספט, זה בהחלט בא לידי ביטוי. והברום למטה, שאתם רואים במהלך הרבעון השלישי, במיוחד לקראת סוף הרבעון, עליות מאוד יפות של מחירי הברום האלמנטרי שראינו בסין. מבחינת הברית של המחירות, אז בסך הכל רואים פה את העוצמה של מחירי הקומודיטיז, את ההשפעה, בעיקר מהאשלג וגם קצת מכיוון הפוספט, ובקוונטיטיז את המגמה המקזזת הזאת מצד אחד הביקושים לטווח קצר כתוצאה מהקורונה בשרשרת הערך של הברום שלנו עם מינוס 76, שקוזזו על ידי ביקושים יותר גבוהים וכמויות יותר גדולות בפוספט ובדשנים המיוחדים שלנו. תמונה דומה, אבל כמובן בעוצמה אפילו עוד יותר חזקה, רואים את השפעת המחיר על ה-EBITDA שלנו, 92 מיליון דולר, בעצם כל הדרך לשורת הרווח את השפעות המחיר, ואת השפעות הקוונטיטיז שדיברתי עליהם בשקף הקודם, אתם רואים פה עם ההשפעה של הברום, ועם ההשפעה המקזזת שהגיעה מעולמות מכל החטיבות האחרות. בסך הכל מבחינת התזרים מזומנים שלנו, נזילות ומאזן חזק, דיברנו על זה גם ביום המשקיעים שעשינו במהלך הרבעון, שאנחנו רואים בשמירה על מאזן חזק ונזילות כיעד אסטרטגי שיאפשר לנו לנצל הזדמנויות שקורות בשווקים, ודווקא בתקופות כאלה נוצרות גם הרבה הזדמנויות. כמה דברים שעשינו במהלך הרבעון, מעבר למספרים עצמם, עשינו בעצם עוד הסכם של 5 שנים על איגוח לקוחות בגובה של 300 מיליון דולר. שוב, בתקופה כזאת זה בהחלט סימן ליציבות הפיננסית הגבוהה של החברה. הערכנו בשנה את קווי האשראי הנזילים שלנו, 900 מיליון דולר של קווי האשראי, הערכנו אותם ל-2025, מה שבעצם נותן לנו שקט בשנים הקרובות, בלי הרבה maturities של חוב בכמה שנים הקרובות, ודיבידנד יילד של 3.2% בהתאם למדיניות הדיבידנד שלנו. רביב כבר דיבר על ה-operating cash flow ועל ה-free cash flow, net debt to EBITDA 2.6 בחלק התחתון של יעד הטווח שלנו, ונזילות מיידית של יתרות מזומן וקווי אשראי לא מנוצלים של מעל 1.2 מיליארד דולר. אז שוב, יש לכם פה את ה-key takeaways ממה שרביב אמר. מצד אחד, אנחנו מאוד גאים על דברים שעשינו במהלך הרבעון, המשך יישום האסטרטגיה וכל מה שאנחנו יכולים בבית לעשות ונמצא בשליטתנו. אנחנו מאוד מרוצים מההתקדמות שעשינו ברבעון האחרון, וגם מבחינת תנאי הסביבה, שבאמת אפשר להגדיר אותם כמעין איזה perfect storm, גם commodities וגם קורונה, בסך הכל הם נמצאים במגמה של התאוששות. גם אנחנו רואים את הדימן שחוזר עם חזרת התעשיות והלקוחות שלנו לפעולה בעולמות של השרשרת הערך של הברום, וגם מחירי הקומודיטי, כמו שרביב ציין. אני רק אזכיר ככה גם בבולט האחרון, שהרבעון הרביעי צפוי להיות עם האוניותיות הרגילה שלו, בעיקר בתחומי הספשלטיז לקראת סוף שנה בפוספט ובשנים המיוחדים. זאת התקופה שבה העונה החקלאית היא נמצאת בחלק התחתון שלה, וקחו את זה בחשבון כשאתם חושבים על התוצאות שלנו ברבעון הרביעי. ונזכיר שוב את האינטראקטיב דאטה טול שנמצא אצלנו באתר, עם נתוני ה-ESG של החברה וגם הנתונים הפיננסיים שעם תוצאות הרבעון הזה. אתם יכולים בעצם להוריד משם את הנתונים ולעבוד עליהם. בזה אני אסיים ונפתח את הקו לשאלות ותשובות.
תודה רביב, תודה קובי. נפתח עכשיו את הקו לשאלות. השאלה הראשונה מגיעה מירון פרידמן, בנק הפועלים.
אהלן, צהריים טובים חברים. ממש שאלות קצרות. רביב, דיברת על YPH, אז קודם כל נשמח לדעת מה היקף הלוואת הבעלים ל-YPH, וכן, עד כמה שאתה יכול לתת את מידת הרווחיות שלה והצפי לרווחיות בשנה הקרובה לפחות. ב-21.
כן, הלוואת הבעלים היא כמה עשרות מיליוני דולרים. הרווח התפעולי של YPH היה 9 מיליון דולר. זאת אומרת, הוא רץ בקצב של בערך 40 מיליון דולר שנתי כרגע, והוא נמצא כל הזמן בעלייה. התזרים די עוקב אחרי הרווחיות, אלא הם תזרים חיובים מאוד יפה בחודשים האחרונים. בנוסף, בהקשר של תזרים, אז יש ל-ICL השקעה היסטורית בחברת האם של YPH, שהתרתה בתחילת השנה הייתה בסביבות 150 מיליון דולר, ואנחנו מממשים את ההשקעה הזאת במקביל. אז מותר לנו לפי חוקי הבורסה הסינית, מותר לנו לממש בקצב של בערך 10 מיליון דולר ברבעון, אז בשלושת הרבעונים הראשונים מימשנו 30 מיליון דולר. אז סך הכל החזרנו מסין השנה כבר איזה 40 ומשהו מיליון דולר. עניתי? ירון?
שומעים אותי עכשיו?
כן, עניתי לך?
כן, תודה, דודי, השתיק אותי. עוד שתי שאלות קצרות ברשותכם. לגבי
דודי,
ה...
רק את מי ששואל שאלה שאנחנו לא יודעים לענות עליה.
כן, אתם יודעים לענות על הכל. לגבי ספרד, בעצם בפברואר אתם אמורים לסיים את הרמפה, הם לא היו הפתעות. בעצם מתי המיזוג אמור להיות מושלם ולהגיע לתפוקה נורמלית? והשאלה האחרונה זה לגבי ההסכם של הברום עם כל מה שקרה בשנה המופרעת האחרונה, אם יש איזה שהם שינויים בהסכם האסטרטגי או לפחות דחיות כלשהן בשנים הראשונות שלו.
אז בואו נתחיל מהשאלה השנייה. לא, אין דחיות אסטרטגיות. קודם כל, השלמנו את הקמת המפעל, או יותר נכון את משמעותי יותר מבין השניים, השני הושלם בתחילת שנת 2021. ונכון להיום יש לנו מידע מוצק וביטחון שהמפעל יהיה מלא כמו שציפינו. זה עומד בבסיס השיקולים שלנו למה לא להפריע למחירים להיות איפה שהם נמצאים. תזכיר לי מה הייתה השאלה הראשונה? לגבי ספרד, אוקיי. אז תראה, לגבי ספרד, בערך בין 4 ל-5 חודשים אחרי השלמת הרמפה, אנחנו צריכים להגיע לקצב ייצור שנתי של מיליון טון בשנה. זאת אומרת שאנחנו בעצם במחצית השנייה של שנת 2021 נהיה בקצב של מיליון טון בשנה, אבל במחצית הראשונה של השנה אנחנו נהיה בקצב של בערך 600 אלף טון לשנה, זאת אומרת, אנחנו נהיה בערך 300 אלף טון בחצי הראשון של השנה, ו-500 אלף טון בחצי השני. עכשיו, ב-2022, אנחנו נייצר בסביבות מיליון טון, ואם נצליח להספיק בזמן את ההשקעות הנדרשות על מנת לעשות את השדרוג, אז נוכל להגיע למצב שב-2023 נצמח בסדר גודל של 150 עד 160 אלף טון נוספים, וב-2024 נהיה עם 1,300,000 טון. בגדול ההשקעות הנוספות שנדרשות, אחרי שמגיעים למיליון טון, אנחנו צריכים לעשות עוד איזושהי השקעה בוונטילציה, כי ככל שמתרחקים ממקור האוויר, החום במכרה עולה, ואז אם לא נעשה את ההשקעה הזאת, אז שנה אחרי שנהיה במיליון טון, נרד לסביבות ה-910-920 טון. עם ההשקעה הזאת נוכל לעלות בסדר גודל של 150 אלף טון. אז זה פחות או יותר, התשובה הקצרה זה שבמחצית השנייה של 2021 נהיה בהיקף הפעילות שתכננו להיות אחרי המיזוג. המיזוג הזה היה צריך לקרות בערך לפני 3 שנים.
שאלה אחרונה זה לגבי האשלג בסין. אני יודע שנורא נורא מוקדם, אבל אחרי השנה הנוכחית ואחרי כל מה שקרה, אתם... יש לכם איזושהי אינדיקציה, איזשהו צפי ללוח זמנים שם לחתימת חוזה, מבחינת רמות המלאים שם וכו'?
כרגע בשוק מדברים על עליית מחירים בסדר גודל של 15 עד 20 דולר. אין לי איזה בסיס מאוד מוצק לתת לך, אני יכול לתת לך אוסף של נתונים. אחד, המחירים הפנים יבשתיים בסין במגמת עלייה, כלומר, יצרנים מקומיים מעלים את המחיר. בנמלים אין מלאי עודף, זאת אומרת, יש מלאי שהוא מלאי נורמלי כפי שהיה בשנים קודמות, ובניגוד מוחלט לשנה שעברה, שהקנדים בעיקר, אבל גם קצת אחרים, יחסנו בבונדד בנמלים בסין, כמויות אדירות של מלאי אשלג, שכמובן לא עזר להם יותר מדי במסע ומתן שעשו מול הסינים, השנה זה לא קיים. תוסיף לזה שהמחירים בברזיל ובארצות הברית עולים. באירופה הם לא עולים, באירופה אין עכשיו פעילות כי זה לא עונה. אבל המכלול של כל הדברים האלה מוביל למסקנה מינימלית שתנאי הפתיחה למסע ומתן השנה הרבה יותר טובים מאשר שנה שעברה.
תודה רבה, בהצלחה.
תודה.
תודה ירון.
תודה ירון. שאלה הבאה מגיעה מחיים בנג'ו ממגדל. חיים, בבקשה.
היי, שלום לכולם. הצגתם תוכנית מאוד שאפתנית לשנים הקרובות ביום המשקיעים. כמה מתוכה אתם מעריכים תבוא לידי ביטוי בשנה, שנתיים הקרובות, ללא רכישות?
תראה, ההשפעה של המנועי צמיחה שהצגנו בשנים הקרובות היא תהיה מאוד מוגבלת. מה זאת אומרת? כל מה שקשור תחליפי פרוטאין, אנחנו רואים עלייה של כמה מיליוני דולרים בשנה הקרובה, ועלייה הולכת וגדלה כל שנה אחרי זה, כי זו פעילות שחדרה ללקוחות מאוד מאוד גדולים, והיא בעצם יצאה לדרך, אבל עד שתגיע למספרים גדולים ייקח זמן, ואנחנו גם כל הזמן מגדילים את היכולות שלנו ואת היקף הפעילות שלנו, את מספר הלקוחות החדשים, אז זה משהו שהוא כל הזמן גדל, הוא לא מספיק גדול כדי שנציג אותו בנפרד בשלב הזה, אבל הוא כבר קיים. הדבר השני זה הרכישות, אז פרטילקו מן הסתם תתבטא בדוחות בשנה הבאה, ורכישות נוספות שאנחנו עובדים עליהן, אני מצפה שגם תהיה איזושהי השפעה לשנתיים הקרובות. אפליקציות חדשות של ברום, אנחנו לא נראה השפעה בשנתיים שלוש הקרובות, כי ייקח זמן עד שנחדיר אותם לשוק. מה שאנחנו כן נראה בברום זה את ההשפעה של החוזים הארוכי טווח, שנותנים לנו איזשהו גידול מובטח בפעילות, בשים לב כמובן למצב השוק. נשארנו עם פעילות הדיגיטל, שהיא פעילות נכון להרגע יש לנו את הלקוחות הראשונים שלנו, זאת אומרת, היקף המחירות שלנו בשנת 2021 צפוי להיות בסביבות 2-3 מיליון דולר, זה חסר משמעות על התוצאות של ICL, אבל אנחנו כן יוצרים המון המון דאטה ויוצרים איזושהי יכולת להתפתח מ-inflection point כזה, מנקודה שיהיה לנו הרבה מאוד לקוחות בבסיס הלקוחות, ונוכל בבת אחת בשנים יותר מאוחרות לצמוח בצורה משמעותית. אז לסיכום, מה שישפיע בשנתיים שלוש הקרובות זה הרכישות כמובן שיהיו משמעותיות, ישפיע כל נושא של הפרוטינים האלטרנטיביים, ששם קצב הצמיחה מאוד גבוה, רק אנחנו מתחילים עם בסיס קטן, אז ייקח כמובן זמן. ויתר הדברים הם דברים שפחות יהיו משמעותיים בשנתיים שלוש הקרובות, אנחנו גם הבהרנו את זה, זאת אומרת, הצגנו את הדברים באופן כזה שהדברים יהיו מאוזנים ולא לא ניצור את התחושה שיש משהו שהדברים האלה הולכים לשנות את תמונת הרווחיות שלנו על פניה בשנה הקרובה. חשבנו שזה נכון להציג, מכיוון שחשוב ש המשקיעים שלנו יבינו שבעודנו מייצרים תזרים ועושים עסקים טובים, אנחנו גם מייצרים את העתיד. זאת אומרת, אנחנו נהיה פחות ופחות תלויים באחרים ויותר ויותר תלויים בעצמנו ככל שהזמן יעבור. אז אני מקווה שעניתי לך.
תודה רבה.
אוקיי, תודה. שאלה שקיבלנו בצ'אט. האם תוכלו להסביר את העלייה ב-EBIT, בפוספט קומודיטי, לעומת הרבעון השני של 2020? אצל מוזאיק התוצאות לא השתפרו, אז איך אצלנו, ב-ICL, הם כן השתפרו? האם זה בגלל השבתת פעילות הקריאה בצין?
לא, לא ממש. זה לא ממש השפיע ברבעון השלישי. מה שהשפיע ברבעון השלישי, קודם כל, זה שיפור בפעילות הקומודיטי של בסין, זה שיפור בתחום של מכירת חומצה במפעלים שלנו בברזיל, וברותם היו לנו כמה הישגי ייצור יפים מאוד, זאת אומרת, ייצרנו כמויות צי יחסית לתקופות אחרות, ביעילות רבה ושיפרנו את התוצאות גם שם. מעבר לכל אלו, הייתה תחילת התאוששות במחירי SSP ו-TSP באוגוסט, ומחירות באוגוסט וספטמבר לשווקים נישתיים, בעיקר באמריקות, עזר לנו להגיע לתוצאה הכוללת של שיפור של 16 מיליון דולר.
אוקיי, תודה.
בבקשה.
שאלה הבאה, יונתן, מלידר.
היי, שלום לכולם, תודה.
היי, יונתן.
אביב, רציתי לשאול, אם תוכל להרחיב טיפה, אחרי השלמת הרמפה בספרד, ואחרי, נקרא לזה, השלמת חלק מאותם מהלכי התייעלות שהתחלתם ליישם בעקבות הקורונה, מה היעד של ICL היום לעלות לטון אשלג בישראל ובספרד, ואיפה עומדים היום ביחס ליעד הזה?
היעד בספרד הוא 176 דולר, אבל היעד הזה של 176 דולר נקבע כשמחירי האשלג היו הרבה יותר גבוהים, ולכן למרות שכרגע זה עדיין היעד שבתוקף, אנחנו בוחנים את עצמנו מחדש, איך אנחנו יכולים להוריד עוד משמעותית את היעד הזה, מכיוון שזה אחרת שאתה מייצר ב-176 ומחיר האשלג הוא 300 פלוס, אבל שאתה מייצר ב-176 ומחיר האשלג הוא 220 או 230, זה כבר מאוד גבולי. אז אנחנו עושים ממש בימים אלו איזושהי עבודה ביחד עם בוסם קונסלטנט, ומנסים למצוא דרכים מתוחכמות איך אנחנו יכולים לשפר את היעד הזה. לגבי היעד בסדום, ועוד פעם תיזהרו עם הנתון, כי המתחרים שלנו מדברים על נתון אחר לגמרי, שהוא נתון קשי, אוקיי? נתון של עלות במזומן, וכמובן זה הרבה יותר נמוך במקרים כאלה, אבל הקוסטרטן שלנו מאוד מאוד נמוך, גם ביחס למתחרים, ובדרך שאנחנו מודדים אותו, היעד שלנו 132 דולר לטון, ואני שמח לדווח שאנחנו שם. זאת אומרת, זה היה תלוי בהצלחה שלנו במימוש תוכנית ההתייעלות, הגדלת כושר הייצור, ובגלל שזה הצליח לנו, אז אנחנו ממש נמצאים ביעד שלנו. אין לנו יעד לירידה נוספת כרגע. אנחנו היינו במקום קצת יותר גבוה, ובעצם היעד שלנו היה לספוג בהצלחה כל מיני עלויות נוספות שמצטרפות לנו, כמו למשל כל הנושא של הטיפול בקציר המלח שמוסיף לנו עלות, ואנחנו מעמיסים אותו על העלות לטון, ולכן ההתייעלות אפשרה בעצם לספוג את זה. הייתנו גם התייעלות באמצעות ייצור חשמל, שגם עזרה לנו בנושא הזה. אז אנחנו נמצאים ממש ביעד שלנו. עכשיו, בספרד יש לנו תוכנית מבוססת וטובה להגיע ל-176, זה אגב מאוד רחוק מאיפה שאנחנו נמצאים היום, אבל הערכה שלנו כרגע שאנחנו צריכים לשאוף למשהו שהוא יותר טוב, אני לא רוצה לנקוב במספרים, כי אני לא רוצה סתם לזרוק דברים באוויר, אבל אנחנו לא מרוצים מהתוכנית שיש לנו נכון להיום, היינו מאוד מרוצים ממנה לפני שנה וחצי, אנחנו לא מרוצים ממנה היום, אנחנו עובדים לנסות למצוא דרך להגיע ליותר נמוך. בינתיים עוד אין לנו תוכנית מעשית להגיע יותר נמוך מזה.
אביב, קודם כל תודה, ומבחינת לוחות הזמנים בספרד, כשיש שם השלמת הרמפה ונקרא לזה רמפה ביכולות הייצור שלכם, אז תוך כמה זמן אתם צופים או נקרא לזה מתעתדים עד שתוכלו להגיע לאותו יעד של 176 דולר לטון, או לפחות נקרא לזה בדרך לשם?
אז אמרתי שזה ייקח בערך ארבעה, חמישה חודשים, אפשר תמיד לקחת עוד חודש או שתיים ביטחון אחרי זה. זאת אומרת, רמפה פלוס מספר חודשים, יש לנו שם לא מעט אתגרי אקסקיושן, ואנחנו משנים דברים שנעשו אחרת במשך שנים רבות. אנחנו גם קצת מאוכזבים מהתוצאות שהיו לנו, אם כי אני חייב לציין שחלק זה בגלל סיבות אובייקטיביות שהיו השנה. להגיע למצב שסוגרים מכרה למשך שלושה שבועות באופן בלתי צפוי, ואנשים שמפחדים להגיע לעבודה כדי לא לחלות, זה לא מצב שדמיינו אותו בכלל. אז סך הכל השנה הזאת די התפספסה לנו בספרד, וגם תוצאות הרבה פחות טובות מכפי שציפינו, ולכן אני רוצה לשמור על צניעות, וכשנהיה יותר בטוחים בתוכניות העתידיות, אז כמובן עד כן.
תודה רבה.
תודה לך.
תודה, יונתן. אני מזכיר לכולם, מי שרוצה לשאול שאלה, אפשר להרים יד, נפתח את המיקרופון, או לשלוח לי שאלות בצ'אט או בוואטסאפ. השאלה הבאה מגיעה מאלעד קראוס. אלעד, בבקשה.
צהריים טובים, רציתי לשאול לגבי התזרים שנה הבאה, ובמיוחד לגבי הנושא של הקאפקס. איך אתם רואים את הקאפקס ב-2021, מיינטננס או השקעות חד פעמיות?
בעיקרון, היעד שלנו לקאפקס הוא באזור ה-550 מיליון דולר בשנה, כשבערך 450 זה maintenance and optimization נקרא לזה, ו-100 בערך זה השקעות צמיחה. זייפתי קובי, אתה רוצה לתקן? תתקן.
לא, זה בסדר.
Okay. וזה גם מה שצפוי ב-21.
כן. עוד פעם, תוכניות העבודה שלנו עוד לא סגורות, אז אני רוצה לסייג את זה שתמיד יכול להיכנס משהו חדש, בעיקר בכל מיני אלמנטים שקשורים לצמיחה, או להיט צמיחה גם עקב הרכישה החדשה וכן הלאה, אבל זאת התוכנית הרב-שנתית.
אולי אני רק אגיד במילה שיכול להיות שיהיו דברים שידחו לנו מהשנה ויכנסו לשנה הבאה, אבל זה כבר ברמה של טיימינג.
תודה.
סליחה שאני מתפרץ, אבל כל הנושא של הזיכיון בים המלח, שבעצם אתם מוגבלים בהשקעות, איך זה משפיע על הקאפקס, ואיך זה צפוי להשפיע בשנים הקרובות?
קודם כל, אנחנו לא מוגבלים בהשקעות, זה די הפוך. המדינה מעוניינת שנעשה כמה שיותר השקעות, ונשביח כמה שיותר את האתר, על מנת שנשמור על יכולת הייצור שלו. עכשיו, מכיוון שאין לנו עניין להגדיל את כושר הייצור או לעשות משהו שהוא בניגוד לאינטרס של המדינה, כי המדינה גם לא רוצה שננפח את שווי הנכסים כדי שהיא לא תצטרך אם מישהו אחר יזכה בזיכיון, הרי הממשלה צריכה לרכוש מאיתנו את הנכסים לפי מחירי שחלוף. אז הממשלה גם רוצה לוודא שלא נעשה השקעות שלא צריך אותן, כדי שלא לחייב את הממשלה לרכוש. יש נועל עבודה משותפת שיצרנו בהובלת קובי ביחד עם החשב הכללי, ואנחנו גם מדווחים להם עכשיו החל מתחילת השנה הזאת, או ממרץ השנה הזאת, אנחנו מדווחים להם באופן שותף על ההשקעות, ו... מתואמים איתם בשיתוף פעולה מצוין, זה לא מפריע בכלל. להפך, זה אפילו מקצועי.
אלעד, ענינו לך לשאלות?
תודה. אוקיי, תודה. לפני שנמשיך עם חיים, תמשיך.
אוקיי, אפשר שאלת המשך לשאלה של יונתן לגבי העלות לטון, אם אתה יכול רק להבהיר מה זה כולל, האם זה כולל גם שילוח, כדי שנדע, לא מדובר בעלות תזרימית, הבנתי?
לא, אצלנו זה כולל הכל, כולל פחת, כולל המסות, כולל הכל.
כולל שילוח.
כולל שילוח, כולל הכל.
אז כשאנחנו מסתכלים היום על עלות של, שקרובה לדעתי ממה שבדקתי סביב ה-190 דולר לטון, איך זה מסתדר בעצם עם היעד בסדום שאתם כבר שם?
לא הבנתי.
אני חושב שאם לוקחים היום ועושים איזושהי בדיקה לגבי העלות לטון הממוצעת בחיל לאשלג, אנחנו מגיעים לפערים גדולים, אני חושב שזה היום סביב ה-190 דולר ברבעון השלישי.
אתה מדבר על חטיבת האשלג?
כן, אני מנטר לשם.
כן, אל תשכח שבחטיבת האשלג יש את ספרד, שהנתונים מאוד מוטים כלפי מעלה, זאת אומרת, הם מעל 300 דולר לטון, ויש שם אפילו אלמנט של אנגליה והפולי, זה בלנדד. אבל אם אתה רוצה להעמיק בזה, אז אתה יכול אופליין מול דודי, מה שאנחנו יכולים לשתף, אז נשתף.
תודה רבה.
בבקשה.
תודה חיים, רביב, שאלה שקיבלתי בוואטסאפ. שוב, לגבי העלות לטון שנקבת בה בספרד, האם מדובר על עלות לטון בקצב ייצור של 1,300,000 טון או 1,000,000 טון?
מדובר על קצב ייצור של 1,158,000, שזה נתון כזה. זאת אומרת, כשנהיה במיליון טון, נהיה קצת מעל זה, וכשנהיה במיליון 300, נהיה קצת מתחת לזה. אבל זה המקום שאנחנו שואפים אליו. כאמור, כשנגיע למיליון טון, עוד לא נהיה שם, כי אנחנו צריכים להשלים עוד איזושהי השקעה בתחום הוונטילציה. זאת אומרת, לאפשר כניסה למקומות יותר עמוקים במכרה, ולכן אתה תהיה שהוא ממוצע. אבל זה לא ישתנה מאוד בין המיליון טון למיליון 300 טון.
אוקיי, תודה. שאלות נוספות שאני מקבל בצ'אט. שנייה אחת. האם יש אלו שהן חדשות בנוגע להתנהלות לעניין, מול רשות המיסים לעניין שישינסקי ואופן חישוב התמלוגים?
קודם כל, אין אישוז לגבי אופן חישוב התמלוגים, כי כפי שדיווחנו לפני שנה, הגענו להבנות עם הממשלה, ולכן האופן חישוב התמלוגים הוא מאוד מאוד סגור, אפילו בנינו טופס מיוחד שמקובל גם אנשי החשב הכללי וגם עלינו, ולכן זה בכלל לא אישו. בנושא של שישינסקי, כל מה שאני יכול לדווח זה שאנחנו בקשר ישיר עם רשות המיסים, יש הבנה של שני הצדדים שלא דנים על זה מחוץ לחדר, אז אני אכבד את זה. אבל אין איזה משהו חדש, איזה הפתעות מרעישות.
אולי אני רק יוסיף, צריך לזכור, בכל הנושא של היטל רווחי יתר, יש כל הנושא של חלק המדינה במשאבי הטבע, יושב על שלושה עדנים בעצם. העדן הראשון שרביב התייחס אליו, נושא התמלוגים, שמשלמים פחות או יותר כאחוז מההכנסות, לא משנה אם מרוויחים או מפסידים, ופה השלמנו את כל הדברים, אין מחלוקות, והכל ברור כבר תקופה יחסית ארוכה. יש את מס הכנסה הרגיל, ומעליו יש היטל רווחי יתר, במידה ויש רווחי יתר, אתם יכולים לתאר לעצמכם שבמחירי השוק הנוכחיים זה לא משהו שהוא כל כך רלוונטי, אבל ולגבי איך פרשנות שתהיה של רשות המיסים, רביב יתייחס.
תודה קובי. שאלה נוספת, רביב, אתה יכול להתייחס להיקף ההשקעה הצפוי לצורכי ונטילציה בספרד?
זה השקעות סביב ונטילציה ולוגיסטיקה שבסביבות 50 מיליון דולר.
אוקיי, תודה. אם יש עוד שאלות, זה הזמן. כרגע אני רואה שאין לי שאלות נוספות. מישהו עוד רוצה לשאול שאלה? אוקיי, אני מקווה שזה בגלל שכולם רצים עכשיו לחדרי המסחר. אז תודה רבה לכולם על ההשתתפות, על השאלות ועל העניין. אני כמובן זמין כמו תמיד אופליין לכל שאלה שיש, אז תרגישו חופשי. תודה והמשך יום טוב.
תודה רבה לכולם. תודה רבה.